אתם עם SBS בעברית. שלום לכם, כאן איזימן מישראל עם יומן השבוע. יומן של כמה מהאירועים שהתרחשו בישראל ובעולם השבוע הזה בדיוק במרוצת ההיסטוריה. ובדרך כלל אני בוחר אירועים ממאה השנים האחרונות שהותירו הקלטות ועדויות קוליות על ההתרחשויות ההיסטוריות שעליהן מיד אספר. כמו תמיד זה יהיה מסע במנהרת הזמן, מהזמן הזה אל הימים ההם. אני פותח באחד בינואר 1955, זה היה היום שבו הוחזרו לארץ אנשי הצוות של האונייה הישראלית בת גלים. צוות האונייה נשלח לעבור בתעלת סואץ כדי לבדוק האם מצרים תאפשר לספינה שנושאת מטען ישראלי, ועליה גם דגל ישראלי לעבור בה, על פי האמנות הבינלאומיות. הספינה, פרימה בשמה הקודם, בת גלים בשמה העברי, נרכשה מקוסטה ריקה, ועשרה אנשי צוות ישראלים גויסו למשימת ההפלגה שלה מאריטריה לחיפה, כמובן דרך התעלה. הם יצאו לדרך ב-20 בספטמבר 1954, כאשר בבטן האונייה הועמסו בשר משומר, אורות ולבידים שיועדו כולם לשוק הישראלי. וכמובן, על התורן התנופף דגל ישראל. אחרי 8 ימי הפלגה הגיעה האונייה לפורט האופיק בפתחה הדרומי של התעלה, ושם עצרו אותה שלטונות מצרים. הצוות הואשם, האשמת שווא, ברצח שני דייגים מצרים בעת הפלגתם, וכולם הועברו לבית כלא צבאי בקהיר, אחר כך גם לבית סוהר אזרחי. כאמור, ב-1 בינואר, קצת יותר משלושה חודשים לאחר שנלכדו, הם שבו הביתה אל משפחותיהם, שבו בלי האונייה, וזה מה ששמעו מאזיני כל ישראל בכתבתו של נקדימון רוגל.
צוות של בת גלים לבשו בגדי קיץ קלים, ולמרות השמחה וההתרגשות, ניכרו בפניהם סימני התלאות שעברו עליהם מאז נעצרה ספינתם במפרץ סואץ. בקושי רב הצליחו המלאכים להשתחרר ממקבלי פניהם ולהיכנס למכוניות שהסיעו לתל אביב. בלשכת שר החוץ בקריה נערכו שולחנות לכבודם, וכאן אף המתינו להם בקוצר רוח בני משפחותיהם וידידים.
ובהמשך הכתבה על שובם נשמע גם קולו של רב החובל.
בחבקו את בנו, אשר עד הבוקר לא ידע כי אביו חבוש בכלא מצרי, והיה סבור כי הוא נמצא במסע שגרתי לאיטליה, סיפר לי צבי שידלו, רב החובל בן ה-29 של בת גלים, את הקורות אותו ואת אנשיו, ועל נסיבות החזרתם לישראל.
לפני שבוע כבר נודע לנו באופן בלתי רשמי על השחרור.
אתה יכול לספר משהו על החיים בבית הסוהר, על היחס בבית הסוהר?
היינו 96 יום בדיוק במצרים. מזה יומיים בילינו בבית סוהר צבאי בקהיר. הם לא היו נעימים ביותר.
באיזה צורה התבטא אי הנעימות הזאת?
בעינויים, במכות, וכדומה.
בת גלים חזרה הביתה השבוע בדיוק לפני 71 שנים. ועדיין על הים אני מזיז את מחוגי הזמן ל-25 בדצמבר 1969 ואל 5 ספינות טילים ישראליות שישראל רכשה בצרפת, אבל ממשלתה עיכבה את יציאתן בעקבות האמברגו על נשק לישראל. חיל הים הישראלי הבריח את 5 הספינות במבצע חשאי והן חמקו מנמל שרבו בדרכן במהירות לחופי ישראל. 5 ספינות הטילים של ישראל מדגם סער 3 יצאו בליל חג המולד 1969, כאשר תושבי העיר נמצאו בסעודת ערב חג המולד, וכשלא הייתה תשומת לב מלאה לנעשה בנמל, ופשוט חמקו אל הים. ב-31 בדצמבר 1969 נכנסו הספינות לנמל הגישון בחיפה. כך שמעו וראו את זה אזרחי ישראל ביומני גבע כרמל.
לאחר סיפייה שהזכירה סיכון מתח, הגיעו ספינות שרבו לנמל האם שלהם בישראל. בקבלת הפנים הכמעט ממלכתית להן לחו 5 הספינות, הודגש בבירור כי הן נתונות לפיקוחה של חברה פרטית אשר חכרה אותן מן החברה הנורבגית. למרות כל זאת, קיים עדיין החשש כי הפרשה תעיב עוד יותר על יחסי ישראל-צרפת.
ואצלנו מהרה להקת חיל הים להקליט שיר לכבודן של הספינות, בחלקו על פי המנגינה מהסרט מטריות שרבור.
כך מתחיל אותו סיפור, וחמש ספינות באופר התחמקו מנמל שרבור. בחשאי יצאו הימה בלי לצפור ולצפצף.
ספינות שרבור חמקו מהאמברגו, ועם אחיותיהן השתתפו הספינות האלה בהצלחה אדירה בקרבות הטילים במלחמת יום הכיפורים. למעשה כבר בלילה הראשון השתתפו 2 מהן בקרב לתקיע נגד חיל הים הסורי, ושתיים אחרות בקרב פורט סעיד מול חיל הים המצרי. בלי ספק, הן היו מכפיל כוח משמעותי לחיל הים, ולא סתם היה חשוב למדינת ישראל להביא אותן לארץ ולהכניס אותן לשירות בחיל הים. מכאן אל השבוע בשנת 1979, מסע של 46 שנים לאחור, כדי לתמוך במשטר הקומוניסטי באפגניסטן שנתקל במרד איסלאמי אז, פלשה ברית המועצות לשטחי אפגניסטן, כאמור, השבוע בשנת 1979. הרקע היה גל של מרידות איסלאמיות נגד המשטר הקומוניסטי שם, שחשש מהתפשטות המהפכה האיראנית. ברית המועצות בחרה להכניס כוחות כדי לייצב את הממשל האפגני הקומוניסטי, שהתקשה לשלוט באזורים מחוץ לבירה קאבול, ופתחה כמעט 10 שנים של מלחמה. ב-27 בדצמבר הסתערו 700 חיילים סובייטים, בהם 54 חיילי יחידת עילית, על מבנה הממשל בקאבול, על התקשורת ועל הצבא. החיילים הולבשו במדים אפגנים והצליחו במשימתם העיקרית, תפיסת הארמון והדחתו של השליט המוסלמי חפיז וואלה אמין.
By all accounts, the Soviet takeover was meticulously planned and skillfully executed. But it has not been clear just how the Soviets were able to set up their coup without the Afghans realizing what they had in mind. The move was intended to cut Amin off from contact with his government and especially with Afghan army commanders. That gave the Russians a free hand as they began their massive airlift of men and equipment. The Russians also managed to lure Afghan guards away from key installations with promises of new equipment. The guards were then executed, the source said. On the night of the coup, the Russians moved a large force of armored vehicles, like the one still patrolling Kabul, out to the president's isolated palace.
וכעבור יממה נוספת, הודיע הפיקוד הסובייטי ברדיו קבול כי אפגניסטן שוחררה משלטונו של אמין. הפוליטבירו טען שברית המועצות פעלה בהתאם לברית משנת 1978, שנה אחת קודם, עם אפגניסטן, שעליה חתם הנשיא הקודם, ולכן לא מדובר היה בפלישה בכוח לאפגניסטן. התגובות הדיפלומטיות בעולם היו קשות ונעו בין אזהרות חמורות לברית המועצות וגם בחרם על משחקי הקיץ האולימפיים במוסקווה. נשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר אמר בנאום שהפלישה הזאת היא הסיכון המשמעותי ביותר לשלום העולם מאז מלחמת העולם השנייה. מכאן לעוד אירוע שקשור גם הוא לעולם הקומוניסטי, עוד מעט גם אירוע שקשור לקריסתה של ברית המועצות. אבל קודם כל אל השבוע הזה בשנת 1989. זה השבוע שבו פרצה המהפכה המהירה ברומניה ובה הקץ לשלטון הרודנות של ניקולה צ'אושסקו. צ'אושסקו, הפוליטיקאי הקומוניסטי רומני והשליט השני והאחרון של רומניה הקומוניסטית, עלה לשלטון ב-1965 וכיהן כמזכיר המפלגה הקומוניסטית הרומנית ובהמשך גם כנשיא רומניה. בבוקרו של 22 בדצמבר 1989, לפני 36 שנים, נטע צ'אושסקו להאמין שמאמציו לייצב את המצב ולדכא את המהומות שהחלו יעלה יפה. אבל בשעה 7 בבוקר קיבלה אלנה אשתו ידיעות על המוני פועלים ממפעלים שונים שמתקדמים כולם לכיוון מרכז הבירה. מתרסי המשטרה שנועדו למנוע את המעבר לכיכר האוניברסיטה ולכיכר ההיכל לא עמדו במשימתם. בשעה 10 בבוקר התפרסמה ידיעה על כך שנכנסו לתוקף חוקי חירום ואסורה הייתה התכנסות של יותר מ5 אנשים. מאות אלפי המפגינים שהתכנסו בפעם הראשונה בחייהם ביוזמתם, בזו להודעות. צ'אושסקו ניסה לפנות אל ההמון ממרפסת הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית, אבל ההמונים לא אפשרו לו לדבר. בתוך הכאוס נמלטו צ'אושסקו ואשתו מבוקרסט, אבל הותרו ונעצרו. ב-25 בדצמבר 1989 כונס בית דין צבאי מיוחד, ובמשפט בזק, שנמשך שעה ו-20 דקות בלבד, נמצאו שניהם אשמים במספר עבירות, כולל רצח עם וארגון פעולות מזוינות נגד העם. שניהם נידונו למוות, וגזר הדין הוצא לפועל בתוך דקות אחדות מסיומו של המשפט, באמצעות כיתת יורים.
Good evening. The deposed president of Romania, Nicolae Ceaușescu, is dead. So is his wife, Elena. They were executed after a secret trial that found them both guilty of crimes against the state, including genocide. In America, the White House expressed regret that the trial wasn't held in public, but both Washington and Moscow have recognized the National Salvation Front now running the country.
קץ לשלטונו של צ'אושסקו השבוע בשנת 1989.
It was the most violent, the most confusing, and the least conclusive of all the uprisings. All the hatred, the fear, the rebellion was directed toward Nicolae and Elena Ceaușescu, the Romanian dictator and his wife who had ruled this country with an iron fist for a generation. And the rage was also directed against their secret police, the Securitate.
וסופו של עידן זה היה השבוע בשנת 1991, שנתיים אחר כך, 34 שנים מכאן לאחור. ב-25 בדצמבר 1991 הודיע מיכאל גורבצ'וב בנאום בטלוויזיה על התפטרותו מנשיאות ברית המועצות. על אף שניסה למנוע בכל כוחו את פירוקה של הברית, ברית המועצות, באמצעות רפורמות שונות, הוא לא הצליח והבין, כך אמרו פרשנים, שעליו ללכת הביתה, כי המדינה שכללה את הרפובליקות הסובייטיות איבדה את הדבק שחיבר ביניהן.
The Soviet Union, the world's first communist country, born in the revolution of 1917, died quietly on Christmas Day, died with the words of the last Soviet leader, who said, I quit.
I hereby discontinue my activities at the post of President of the USSR.
Mikhail Gorbachev had worked himself out of a job and a country, but Gorbachev spoke of a grand accomplishment.
This society has acquired freedom. It has been freed politically.
He said his action was inevitable. After 6.5 years in power, Mikhail Gorbachev confirmed his resignation on television tonight.
Я покидаю свой пост с тревогой, но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы наследники великой цивилизации.
The president who returned to power from house arrest after the failure of the August coup never recovered his authority and tonight paid the political price. The man with no country left to govern said he was leaving the nation in a better state than he'd found it and described some of the achievements of his rule.
בשעה 7:32 דקות בערב, פחות מחצי שעה לאחר סיום נאומו של גורבצ'וב, הורד בפעם האחרונה דגל הפטיש והמגל הסובייטי מחוץ לקרמלין. במקומו נתלה הטריקולור הקדם מהפכני, שהיה לדגל של רוסיה.
While new problems emerged, tonight in Red Square, the symbol of the old administration was removed. The red flag was lowered from the Kremlin, replaced by the Russian banner. At the very moment, Mikhail Gorbachev officially became the eighth and last leader of the Soviet Union.
רוסיה הצליחה לקבל את המושב הקבוע של ברית המועצות במועצת הביטחון של האום, וכל השגרירויות הסובייטיות הפכו ברגע לשגרירויות של רוסיה. במשך 6 ימים המשיכה ברית המועצות להתקיים בשם בלבד, ובחצות הלילה ב-31 בדצמבר 1991 היא פורקה רשמית. סופה של ברית המועצות והתפטרותו של אחרון מנהיגיה השבוע בשנת 1991. כמה ידיעות עכשיו בקצרה מארץ ישראל ומהציונות. 1919, ראשיתה של העלייה השלישית לארץ, האונייה רוסלן, של ימים זכתה לכינוי המייפלאור הישראלית, עגנה בנמל יפו והביאה לארץ 621 עולים מברית המועצות. בין הבאים באונייה מקצתם עולים מהעליות הקודמות שעזבו את הארץ בימי מלחמת העולם הראשונה, המשוררת רחל, פרופסור יוסף קלאוזנר ורבים שהשפיעו בהמשך על התרבות בארץ. 1920, 24 בדצמבר, יום הולדת לקרן היסוד. ועידה ציונית בלונדון חילקה השבוע לפני 105 שנים את התפקידים בין קרן קיימת גואלת האדמות לבין קרן היסוד, גוף חדש שנועד לטפל בהון ובפעילות הכלכלית של התנועה הציונית. 1934, שבוע לפני 91 שנים, עולים מגרמניה הקימו לחוף הים מצפון לאקו את נהריה. נהריה הוקמה כמושבה, לימים הייתה לעיר. 1948, זה מחזיר אותנו 77 שנים לאחור, צהל פתח באחד המבצעים האחרונים במלחמת העצמאות. מבצע חורב, מבצע למיגורם הסופי של כוחות הפלישה ממצרים. במהלך המבצע שחרר צהל את ביר אסלוג' ואת משלטיה בנגב. המבצע זכה לשם מבצע עין בזכות שמותיהם של יעדיו, כולם מתחילים באות עין, עזה, עוג'ה, אסלוג', אגלה ואריש. 1949, רכבת ישראל חנכה את מסילת הברזל שחיברה בין תל אביב לחיפה, ונפתח קו רכבות סדיר.
הרכבת ערוכה למסעה הראשון, חונה בתחנת תל אביב.
מנהל התחנה מברך את השר. נהג הקטר צח לסופר כל ישראל.
הרכבת זזה מתל אביב ויוצאת את פרברי העיר.
וזהו, עד כאן המסע השבועי שלנו לאחור בעקבות אירועי השבוע הזה לפני שנים. בשבוע הבא עוד מסע במנהרת הזמן, נזכר באירועים שהתרחשו בשבוע הבא לפני שנים. כאן איזימן מישראל, שבוע טוב.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.